קהל קדוש, אנחנו במורה הנבוכים, ואנחנו בחלק ראשון. בפרק ממחת, לא? ממזיין? לא, 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 לא. לא, אנחנו בפרק ממוו עדיין. לא סיימנו את פרק ממוו. כן, בסוף פרק ממוו, אנחנו במעדורת הרב קפח, זה מעמוד סמכתת. וכבר אמרו, זיכרונם לברכה. כן, אנחנו עסוקים בסגנון התארים שיש בתורה. התארים הגשמיים. למה הם הובאו? כן, הרי התורה יודעת שהקדוש ברוך הוא איננו גוף ולא כוח בגוף ואין לו דמיון ולא צורה. אז למה להשתמש במושגים גשמיים? אמנם הסברנו שהמושגים הגשמיים האלה מצד האמת אינם מושגים גשמיים, כיוון שהם מושגים שניתן לפרש אותם כבעלי משמעויות שונות. יש משמעות גסה, גשמית, אבל יש גם משמעות רוחנית. אבל שוב, נשאלת השאלה, מדוע התורה לא השתמשה ישירות בביטויים שאינם מתאים, שאינם צריכים פירוש? וההסבר הוא משום שההמון זקוק דווקא לביטויים הגשמיים האלה כדי לקבוע בתוך ליבו שהשם קיים, ושהוא חי, ושהוא יכול, ושהוא נצחי, וכל מיני דברים כאלה, שבתפיסה של ההמון קשורים דווקא לביטויים הגשמיים האלה. אמנם, גם הביטויים האלה, מצוי, חי, יכול, נצחי וכדומה, הם ביטויים לא נכונים ביחס לאחד, הם ביטויים לא נכונים ביחס לאלוהות, כי התארים האמיתיים, כפי שהתבהר בהמשך, הם תארי השלילה בלבד. אבל כמדרגה אמצעית, הם דווקא רצויים, רצוי שהאדם בהתחלה יצייר לעצמו את הביטויים, את התארים האלה. גם אם כדי להגיע לתארים האלה, צריך להשתמש במושגים גשמיים. טוב, וכבר אמרו זיכרונם לברכה. בפרק שאמרנו, כלומר בפרק ממוו, של חלק ראשון. כן. הספר שאתה מחזיק יש בו שלושה חלקים. חלק ראשון, חלק שני וחלק שלישי. אז אנחנו בחלק הנקרא ראשון, ובהתחלה. כן. ואנחנו בפרק ממוו. במעדורת הרב קפח זה בעמוד סמכתת. עמוד סמכתת במעדורת הרב קפח. וכבר אמרו זל. מי זה זל? זכרונם לברכה, זה החכמים. מאמר כללי, עכשיו זה חשוב מאוד לרמב״ם הדבר הזה, כי הוא צריך להוכיח שמה שהוא אומר, שהקדוש ברוך הוא ידידו גשמי, זה גם דעת חזל. כן, היה למשל אחד יחזקאל קויפמן, פרופסור יחזקאל קויפמן, תולדות האמונה הישראלית, 8 חלקים. והוא טוען בספרו, תולדות האמונה הישראלית, 8 חלקים, שהרמב״ם ורבנו סעדיה גאון אמרו שאין לאלוה גוף, מתוך השפעה של הפילוסופיה היוונית. אבל דעת היהדות העתיקה איננה כן, אלא דעת היהדות העתיקה היא שיש לאלוהים גוף. חזל. הוא אומר חזל והמקדש, וגם התנ״ך, מעולם לא חשבו. שהאלוה אינו גוף ולא דמות הגוף. ככה טוען פרופסור יחזקאל קויפמן, ולכן הרמב״ם ודומיו, רבנו סעדיה גאון שקדם לו, כל אלה, הם בעצם אמרו את מה שהם אמרו מתוך השפעה של הפילוסופיה היוונית, אבל האמת היא לא כדבריהם. טוב, הדברים האלה, הניתולים מן המציאות והאפוסים מן השכל, זקוקים לראיה נגדית. זה מה שהרמב״ם כותב כאן. עוד לפני שפרופסור קויפמן כותב נגדו את הדברים האלה, הוא כבר עונה לדבריו. וכבר אמרו זל מאמר כללי המסלק כל מה שנדמה בכל התארים הללו הגשמיים שמזכירים הנביאים, והוא מאמר המוכיח לך, כי החכמים זיכרונם לברכה לא עלתה על דעתם הגשמה בשום אופן, ולא היה אצלם דבר שאפשר לדמותו או לטעות בו. ולפיכך תמצאים בכל התלמוד והמדרשות משתמשים באותם הפשטים הנבואיים, כלומר אנחנו רואים שבחזל מדברים על הקדוש ברוך הוא כאילו יש לו גוף, בגלל שהם יודעים שאתה לא תטעה, מחמת ידיעתם שזה דבר בטוח שלא יביא לידי ספק ואין לחוש בו לטעות כלל, אלא הכל על דרך המשל והדרכת המחשבה שיש מצוי. וכאשר הונח המשל כפי שימשלו יתעלה למלך המצווה, הוא מזהיר ומעניש וגומל אנשי מדינתו, ולא שמשים ומשרתים המוצאים לפועל את פיקודותיו ועושים לו מה שרצונו לעשות. כן? הרי זה הותר לנו להשתמש בביטוי הזה כדי לקבוע בלב את מציאות השם. המשיכו גם הם, כלומר החכמים, כפי אותו המשל בכל מקום, ומדברים כפי מה שמתחייב מן המשל הזה, מן הדיבור והמענה והמסע ומתן בדבר, וכל כיוצא בזה מפעולות המלאכים, והם בכל זה בשעננות ובביטחון שלא יגרום, דבר זה טעות ולא ספק. כלומר, החכמים, כיוון שהם כבר גילו את דעתם בצורה ברורה, שאין להם אפילו מולקולה של מחשבה, שהאלוה הוא גוף או כוח בגוף, אלא הם יודעים שמשתמשים בכל הביטויים הגופניים כדי לקבוע בנפש את מציאות השם, לכן הם מרשים לעצמם, החכמים, להשתמש בכל הביטויים הגשמיים, כי אין להם ספק שמישהו יטעה בזה. כלומר, חכמים כנראה עוד לא ידעו על קיומו של פרופסור קויפמן, יחזקאל קויפמן, תולדות האמונה הישראלית, 8 חלקים. לא רע. טוב. פרופסור קויפמן הכיר את הפרק הזה, אז זה קושיה עליו. בואו נראה איך הרמב״ם מוכר. אולי הוא חושב שההוכחה של הרמב״ם היא לא הוכחה טובה. בואו נראה מה ההוכחה שהרמב״ם עוד לא הביא את ההוכחה. נכון? טוב. ואותו המאמר הכללי אשר ראינו עליו הוא אומרם בבראשית רבה, הנה הוא מביא לך מדרש, גדול כוחן של נביאים שהם מדמין את הצורה ליוצרה, שנאמר ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. עד כאן הציטוט. מה? לא הבנתי. זה ראייה נגד קויפמן. זה מה שהוא רוצה לומר, שהוא רוצה להוכיח שחזל סברו שאין לאלוה הגוף. יש פה כמה דברים. קויפמן טוען שהיהדות הכוללת לדעתו את תקופת התנך ותקופת חזל, שתי התקופות האלה בהן היהודים סברו שיש לאלוה הגוף, שלא כמו הרמב״ם שבא בתקופת ימי הביניים עד רבנו סעדיה. אין לי יודע ככה טוען נכון, ככה טוען קויפמן. בסדר? אז עכשיו מה עושה הרמב״ם? מראה לך שהחכמים תקופת חזל סברו גם כן שאין לה אלוה הגוף. סובך מה שאני אומר? לא. אז אפשר להמשיך? מה הכוונה של גוף שהוא מתכוון לגוף? גוף הוא מתכוון לגוף.
חומר.
חומרי, כן. כן. או הכוח בגוף. כן. והנה בערו, אז הנה אני שוב חוזר למשפט מבראשית רבה, גדול כוחן של נביאים שמדמין את הצורה ליוצרה, שנאמר ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם. הנה בערו בפירוש, כי כל אותן הצורות שמשיגים כל הנביאים במראה הנבואה הם צורות ברועות. כן, כי הרי אתה אומר מדמים את הצורה ליוצרה, משמע שהצורה איננה היוצר. טוב. השם בוראם, והוא הנכון, כי כל צורה מדומה היא ברועה. וכמה נפלא אומרם גדול כוחן. מה פירוש הביטוי גדול? כאילו הם עליהם השלום היה חמור בעיני מניין זה, לפי שכך אומרים תמיד, בכל דבר חמור שנאמר או שנעשה, שיש בפשטו זרות, כמו שאמרו רבי פלוני עבד עובדה במוק ביחידי, במוק, יש פה איזה טעות כנראה, ובלילה. אמר, מה? לא יודע, צריך לבדוק מה זה שם בפנים. אמר רבי פלוני, כמה רב גוברי דעביד בחידאה. ורב גוברי הוא גדול כוחו, כן, בארמית. וכאילו הם אומרים, כמה חמור מה שהוזקקו לו הנביאים לעשות. כלומר, ביטוי גדול, זה הכוונה מופלא, מוגזם. כן, למשל כתוב בגמרא, לעולם לא יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, בגלל שיש אדם גדול שיטיל אימה יתרה בתוך ביתו, וביקשו להאכילו דבר גדול. המדובר שם על אחד החכמים שפחדו, אנשי ביתו אמרו, וואי וואי, אם אנחנו לא נביא לו את האוכל בזמן, הוא יתעצבן, הביאו לו משהו לא כשר. אבל בסוף הייתה השגחה שגילתה לו את הדבר הזה, ואז הוא נמנע מלאכול את המאכל האסור. אבל ביקשו להאכילו דבר גדול. כלומר, המילה גדול משמעותו דבר יוצא מגדר הרגיל. דבר שהוא מפתיע מתד ההעזה שלו. כן, לכן כשהם אמרו כמה גדול כוחם שנביאים, הכוונה, וואו, איך הם מעזים. אז אם צריך להגיד על הנביאים איך הם מעזים, סימן שזה דבר שהם יודעים שהוא גם לא נכון. נכון? במה שהם מורים על עצמותו יתברך, יתעלה בדברים הנבראים שהוא ברם, ואבן את זה היטב. הנה בערו ובררו על עצמם, ניקיונם מלהאמין בגשמות. ושכל תואר ותבנית הנראים במראה הנבואה, הם דברים נבראים, אלא שדימו את הצורה ליוצרה. כמו שאמרו זעל בפירוש. וכל הרוצה לחשוב עליהם רע, אחר האמרות הללו מתוך רשעות, ולהשפיל את מי שלא ראה ולא ידע את מעמדו, אין עליהם זל נזק בכך. כלומר, אומר הרמב״ם, עכשיו פרופסור קויפמן יכול לכתוב מה שהוא רוצה, החכמים נקיים. עד כאן ברור? טוב, כן.
יש בכלל אלטרנטיבה לחזל, לתנ"ך עצמו, אחרי המאמץ של הגאות של הקדוש ברוך הוא בעולם פעם אחת ביחידה במציאות, ואז הכל רואים את זה בפוש, להעביר את הדבר הזה בלי ביטויים שהם ביטויים שניתנים להעברה והתפיסה האנושית.
אתה אומר, האם בכלל היה אפשר אחרת? כן. היה אפשר אחרת, כי יש מה שנקרא שפה פילוסופית, השפה המופשטת. הפילוסופים
משתמשת בביטויים שהם מושאלים, הם פשוט יותר
גבוהים. לא מדויק. כלומר, זה נכון שהמקור של המילים זה קודם כל מקור גשמי, אבל כל אחד יודע, כן? למשל, זה כמו שאם אני כותב לך שורש 2, כן? במתמטיקה. אז ברור שהמילה שורש הומצאה מן השורשים של האדמה. אבל אף מתמטיקאי או לומד מתמטיקה לא מעלה בדעתו שמדובר על שורש בוטני, כן? אז זה, כלומר, אז אפשר לומר שחזל היו יכולים להשתמש בביטויים כמו שהפילוסופים השתמשו, שהם ביטויים מופשטים. כן? אבל יכול להיות שאחת הסיבות שהם לא רצו לעשות זה מה שאתה הערת, שבאמת כל הביטויים כולם, כולל המופשטים, מקורם בגשמי, אז למה לא להשתמש בגשמי? כן? נכון, אכן כן.
כן.
לא. זה ממש לא. כלומר, דברים מופשטים היה אפשר לתפוס. שאם לא כן, אז אתה שוב חוזר למה שהרמב״ם רוצה לשלול. לומר שבאמת הם חשבו שיש לאלוה הגוף. או שמה נאמר אחרת? שהעולם הקדום, לפחות זה של תקופת הנבואה, לא הסכים להפריד בין החומר לרוח. לא שהוא חשב שהרוח הוא חומרי. אבל הייתי אומר, ההכרה הראשונית של האדם הייתה קודם כל של האחדות. לפני הפירוד. למשל, אתה רואה שהתורה אומרת, כי נפש כל בשר בדם הוא. ואחר כך התורה אומרת, כי הדם הוא הנפש. זה פסוק אחרי פסוק, זה סותר את עצמו. או שהנפש היא בדם, או שהנפש זה הדם. אתה רואה שהכתוב בעצמו לא אכפת לו. Okay? אז סימן שהכתוב יודע שאפשר לעשות הפרדה בין הנפש לבין הגוף. ואף על פי כן משתמש בביטוי גופני. טוב. כן. שמה ש?
התורה נכתבה בשביל הגוי.
כן. נכון.
אז אולי התורה כתבה את הדבר המופשט לרוש בגוף, בביטויים גופניים, כדי שהם יבינו, כלומר הם לא יכולים לתפוס דבר מופשט, הם הרי עסקו בלידוש. אז כדי להוציא מהם את
ה...
יש
הקשר בין הדברים? יכול להיות, משהו כזה, כן.
כי אנחנו בעם ישראל, כן, כמו שאתה אומר, כן חווינו את החוויה.
כן, לא ראיתם כל תמונה. כן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. אז אנחנו כבר יודעים שאין תמונה. פרק ממזיים. עכשיו, אגב, לילדים תמיד... אחד הפרסים שנותנים לילדים זה תמונות. נכון? כלומר, אם אתה תתנהג בסדר, אתה תקבל תמונה. כן? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון. הוא אמר, נתראה בהר סיני. הגיע להר סיני, אומר, לא ראיתם כל תמונה. כן? אתה מקבל סוכריה והפתעה. הפתעה זה שלא תקבל סוכריה. טוב. פרק ממזיין. יפה. נכון. טוב, פרק ממזי. כבר אמרנו כמה פעמים, שכל מה שמדמים אותו ההמון מגרעת, או שאי אפשר לתארו כלפי השם, לא הושאל לא יתעלה בספרי הנבואה, אף על פי שמשפטו עושה כמשפט הדברים אשר הושאלו לו. לפי שאותם אשר תואר בהם, נראה בהם שהם שלמות מסוימת, או אפשר לדמות כך. ולכך ראוי לפי הנחה זו, שנבהר מדוע הושאלו יתעלה השם הבהרו דבריה, ולא הושאלו הטעם והמישוש. טוב, בואו נסביר למה הכוונה. האם זה נכון להגיד שהשם, נגיד אם כך פה, אני רוצה להתייחס דווקא לניסוח של הכוזרי, מאמר שני. האם זה נכון לומר על השם שהוא אחד? התשובה היא שזה לא נכון. באותה מידה שזה לא נכון לומר עליו שהוא הרבה. בגלל שאחד והרבה הם מספרים. והמספרים לא שייכים באלוהות, ולכן גם המילה אחד איננה נכונה. אולי במקום להגיד לא נכון, אני אגיד מילה יותר קשה, מילה מגונה. לכאורה, כמו שלהגיד שיש ריבוי באלוהות זה מגונה, באותה המידה יהיה נכון לומר שלהגיד אחד באלוהות זה מגונה. אבל... התורה התירה לנו להשתמש בביטוי אחד, זה אפילו מצווה, לומר כל יום השם אלוהינו השם אחד, פעמיים בכל יום באהבה, ולומר הרבה זה אסור בתכלית האיסור. מסביר הרמב״ם מדוע זה כך, וגם הכוזרי מסביר כך, משום שאחד במבט ראשון, בתפיסה הראשונה, הוא מעולה ולא מגונה, מה שאין כן ריבוי, שבאופן מיידי מבינים אותו כמגונה. אבל מצד האמת, מה? כי ההמון מבין שהריבוי זה מגונה. אבל מצד האמת גם אחד אי אפשר לומר. גם המילה חי. האם אפשר להגיד על אלוהים שהוא חי? בוודאי שלא. כמו שאי אפשר להגיד עליו שהוא מת. אבל אנחנו אומרים מגדל אלוהים חי. להשתבח. ולא אומרים אלוהים מת. למה? כי מת נחשב בעינינו כמגונה מאוד. חי, אנחנו לא מרגישים באופן ראשוני את הגנות שבדיבור הזה, ולכן מותר להגיד חי על הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה אותו עיקרון שהסברנו אותו בחלק שני של הכוזרי, הרמב״ם חוזר עליו כאן. מה?
כשאתה מנסה לתפוס את האלוקות, אז כשאתה תופס אחד, אתה תופס חי, אתה חייב להשלים לזה שחוסר הגשמות של
הרמב״ם. נכון. חי, אבל.
אם אתה תחבר את האבל, אז אתה כן יכול להגיד חי, וזה לא יהיה...
נכון, נכון. כן, נכון. אבל לא תמיד אני אומר את האבל. לא תמיד אני אומר את האבל. כן, בבקשה. זה מה שהוא שאל. נכון, אז למה שאני אעשה אפליה. כן. ריבוי האלים נחשב לדבר מגונה, בגלל שכבר אושרש מזמן אצל ההמון שהקדוש ברוך הוא שונא את האלילים. כן, נכון, זה הכבל. כן, עכשיו, בואו נקרא שוב. כבר אמרנו כמה פעמים, עכשיו אחרי כל ההקדמות האלה, זה ברור יותר מה שאנחנו קוראים. כבר אמרנו כמה פעמים, שכל מה שמדמים אותו ההמון מגרעת, או שאי אפשר לתארו כלפי השם, לא הושאל לא יתעלה בספרי הנבואה. כלומר, דברים שההמון מיד רואה אותו כמגונה, אז לא נאמר על אלוהים. אף על פי שמשפטו כמשפט הדברים אשר הושאלו לו, כלומר בעצם מצד האמת, גם מת וגם חי, זה אותו הדבר. לפי שאותם אשר תואר בהם, נראה בהם שהם שלמות מסוימת, או אפשר לדמות כך, ולכך ראוי לפי הנחה זו שנבאר, מדוע הושאל לו יתעלה השמע והראות והריח, כן? כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא רואה, שומע ומריח, ולא הושאל לו הטעם והמישוש. לא נאמר בשום מקום שהקדוש ברוך הוא תואם או שהוא ממשש. ומשפט רוממותו יתעלה מכל חמשת החושים שווה. הרי הקושיה היא שהרי הקדוש ברוך הוא אין לו שום אחד מחמשת החושים. אז מדוע יש שלושה חושים שאתה כן משתמש בהם כלפי האלוהות, ושתיים שאתה לא משתמש בהם כלפי האלוהות. כן? ראות שמע וריח כן, אבל טעם ומישוש לא. וכל החושים מגרעת מבחינת ההשגה, ואפילו למי שאינו משיג אלא על ידם, מפני שהם מתפעלים ומתרשמים, מתפסקים ונכאבים כשאר האיברים. ועניין מה שאנו אומרים, שהוא יתעלה רואה, כלומר משיג הנראים, ושומע משיג הנשמעים. כך היו מתארים אותו בטעם המישוש, ולבאר בו שהוא משיג הנטעמים והנמששים. כי משפט השגת כולם שווה, ואם נשלל ממנו השגת אחד מהם, ראוי לשלול השגת כולם, כלומר השגה חמשת החושים. ואם חייבנו לו השגת אחד מהם, כלומר השגת מה שמשיג חוש זה, ראוי שישיג כל חמשת מושגיהם. ומצאנו ספרנו אומרים, וירא השם, וישמע השם, וירח השם. ואינם אומרים, ויתעם השם, ולא אמרו, וימשש השם. והטעם לכך, מה שכבר הונח בדמיון כל אדם, שאין השם נפגש עם הגופות כמפגש גוף בגוף, שהרי אינם רואים אותו. ושני החושים הללו, כלומר הטעם והמישוש, אין תחושתם נישגת כי אם על ידי מגע. לכן יש בהם שפלות יתרה. אתה לא יכול לטעום מרחוק, ואתה לא יכול למשש מרחוק. אבל לראות, לשמוע ולהריח, אפשר מרחוק. אבל חוש הראות והשמע והריח, תחושתם נישגת כאשר אותם הגופים נושאי אותן האיכויות רחוקים מהם, ולפיכך נעשה זה מתקבל על דעת ההמון. ועוד, כי המטרה והכוונה בהשאלת חושים אלה, לא, כדי להורות על השגתו מעשינו, והשמע והריאות מספיקים לכך, כלומר שהוא משיג בהם כל מה שיעשה הזולת. הרי אמרו, יסתכל בשלושה דברים, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הידיעה הזאת מספיקה לי כדי להימנע מן החטא. יסתכל בשלושה דברים, אתה בלידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. כמו שאמרו על דרך הגערה והזהרה, אגב, תוכחת, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת. ואתה יודע כי באמת משפט הכל, משפט אחד. וכי מאותה הבחינה שנשללה ממנו השגת המישוש והטעם, מאותה הבחינה עצמה, כלומר, ההתבוננות עצמה, ישללו הראות והשמע והריח. כי הכל מושגים גופניים והתפעלויות ומצבים משתנים. אלא שמקצתם ניכרת מגרעתם ומקצתם חושבים בהם שלמות. כמו שניכרת מגרעת הדמיון, ואינה ניכרת מגרעת המחשבה וההתבוננות. ולפיכך, לא הושאל לו רעיון שהוא הדמיון, והושאל לו מחשבה ותבונה שהם אל-פקרה ואל-פהם. פהם, כן. ונאמר, אשר חשב השם, ובתבונתו נטע שמיים, וכך הדבר נוהג גם בהשגות הפנימיות, כפי שהוא נוהג בהשגות החושיות הגלויות, שמקצתן הושאל ובמקצתן לא הושאל. כלומר, שאנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא מחשבה, לא מייחסים לו דמיון. כלומר, הקדוש ברוך הוא למשל לא חולם. וכל זה כלשון בני אדם, מה שחשבו בו שלמות תואר בו, כלומר, תיארו אותו בו, ומה שמגרעתו ניכרת לא תואר בו. אבל באמת אין לו תואר עצמי אמיתי נוסף על עצמותו כפי שיוכח. עד כאן ברור? לא? בבקשה. עכשיו אנחנו ממשיכים להתבונן בדברי אומקלוס. מדי פעם הרמב״ם משווה בין ההסברה שלו לבין ההשוואה, לבין ההסברה של אומקלוס, וזה מה שהוא עושה כאן בפרק ממחת. כל מה שנאמר מעניין השמע ביחס לשם יתעלה, תמצא שאומקלוס הגר נזהר בו. הוא פרש עניינו על הגעת אותו הדבר אליו יתעלה, או שהוא השיגו. ואם היה בקשר לתפילה, מתרגם עניינו שהוא קיבל או לא קיבל. ואומר תמיד בתרגום, שמע השם, שמיע קודם השם. ובקשר לתפילה תרגם, שמוע אשמע צעקתו, קבלה אקבל. וזה כללי בתרגומו, לא נטע ממנו באף אחד מן המקומות. אבל כל ראייה שנאמרה ביחס אליו יתעלה, הרי אומקלוס גיוון בכך גיוון מפליא. לא נתבררה לי כוונתו ומטרתו. לפי שבמקומות מתרגם וירא השם וחזה השם, כלומר ממש בביטוי גשמי, ובמקומות מתרגמו וגלי קודם השם, כדי להרחיק את ההגשמה. והנה מה שהוא מתרגם וחזה השם, מוכח בבירור כי חזה בלשון הארמי משותף, ושהוא מורה על עניין השגת השכל כמו שמורה על השגת החושים. ומי ייתן וידע, כיוון שהדבר כך לדעתו, מדוע הוא מתרחק במקצתן ותרגמן וגלי קודם השם, ובמקומות אחרים וחזה. וכאשר התבוננתי במה שמצאתי מנוסחי התרגום עם מה ששמעתי בזמן הלימוד, מצאתי כי כאשר הוא מוצא את הראייה קשורה בעוול או נזק או פשע, מתרגמו גלי קודם השם. אין ספק כי חזה באותו הלשון משמש להשגה והנחת, והשגה והנחת הדבר שהושג כפי שהושג כמות שהוא. ולפיכך אם מצא שהראייה קשורה בעוול, אינו אומר וחזה אלה גלי קודם השם. ומצאתי כל ראייה מיוחסת לשם בכל התורה תרגמה וחזה, פרט לאלה שאבאר לך, כי ראה השם את עוני, הרי גלי קודם השם עול בני, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, הרי גלי קודמי, על אף שהמדבר מלאך לא ייחס לו השגה אמורה להנחת הדבר, כיוון שהוא עוול, וירא אלוהים את בני ישראל, וגלי קודם השם שעבודה לבני ישראל. ראו ראיתי את עוני עמי, מגלה גולה, קודמי ית שעבודה דעמי, וגם ראיתי את הלחץ, ואף גלי קודמי דוחקה, וכי ראה את עוניים, והרי גלי קודמו היא שעבודהון, ראיתי את העם הזה, גלי קודמי עמה הדן, כי עניינו ראיתי מרים, וכמו וירא אלוהים את בני ישראל, אשר עניינו ראה עינו ים, וירא השם וינעץ, וגלי קודם השם, כי יראה, כי אזלת יד, הרי גלי קודמו היא, וגם זה מצב של עוול להם והתגברות אויב. וכל זה הינו נמשך על דרך הכתוב, והביט אל עמל לא תוכל. ולפיכך כל שיעבוד וכל מרי מתרגמו גלי קודמו היא, או גלי קודמי. אלא שנסתר לי הביאור הנאה והחשוב הזה, אשר אין בו ספק בשלושה מקומות. כלומר, ההבחנה הזאת היא טובה כמעט בכל מקום. חוץ משלושה מקומות שהיו ראויים לפי השיטה הזאת שיתרגמם וגלי קודם השם, ומצאנו אותם בנוסחאות וחזה השם. אז יש פה סתירה. והם אלה. הראשון, וירא השם כי ראה רבת האדם, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה, וירא השם כי שנוע עליה, ובשלושתם הוא תרגם וחזה. וזה לא מתאים לעיקרון של הרמב״ם, שכל מקום שהוא רואה עוול, או דבר שצריך לשנותו, כתוב, וגלי קודמי. והקרוב לדעתי, כי זה טעות שנפלה בהעתקות. כי אין בידינו כתב ידו של אומקלוס בזה, כדי שנאמר שמה יש לו בהן איזה ביאור. האמת היא שיש כאלה שבדקו את כתבי היד שיש לנו של אומקלוס, אז יש כמה, איזה מקום אחד או שניים מתוך השלושה שבאמת שם יש נוסחאות שונות, שגיפים גלי קודמיו, או קודמוהי, או בחזה. אבל מה שתרגם, אז כלומר, בקיצור, לפי הרמב״ם, העיקרון הוא פשוט. אם זה דבר שצריך להשתנות, אי אפשר להגיד עליו בחזה. אבל אם זה דבר שהוא קראו, אי אפשר להגיד בחזה. אבל מה שתרגם, אלוהים יראה לו עשה, קודם השם גלי אמרה. זה דווקא לא דבר רע, דבר מצוין, אני צריך להגיד יחזה. כדי שלא יהיה משמע מכך, כי השם עתה יבקשהו וימציאו. אלא שנדע שכבר מראש יודע. הוא ייתכן כי מוזר באותו הלשון שתהיה השגתו קשורה בבעל חי, שאינו מדבר. וראוי לחקור היטב על הנוסח הנכון בזה, ואם מצאו מקומות אלו, כפי שאמרנו, איני יודע כוונתו בכך. פרק ממתת. מובן? טוב. חזה, לא, ההבדל הוא לא כל כך בין גלה לחזה, אלא בין קודמוי, שגלה קודמוי, גלוי לפניו. קודמוי וחזה, שכנה שהוא רואה, בלי קודמוי. זאת אומרת שבגלה קודמוי יש פה עניין של הרחקה, שכאילו הוא בא לומר, זה לא השם רואה, אלא זה גלוי לפניו. לכאורה זה לא משנה הרבה. לא, הכוונה שהדבר הוא יודע אותו וזה ישתנה. כן? ויר אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. מה זה ויר אלוהים? ראה את עון ים. אז אי אפשר להשאיר את זה ככה. כן? אי אפשר להשאיר את עם ישראל בשיעבוד. לכן גלוי לפניו. מה שאין כן וחזה, שזה דבר שטוב שישאר כמו שהוא. כן, מצד העתיד.
זה תחליט של הבורא מצד מה שהוא מתבונן בו.
הקדוש הוא יודע, נגיד לך, ההשגה ידועה לו, זה נקרא ראייה. עכשיו, גם בארמית, חזה זה השגה, זה לאו דווקא ראייה גשמית. כך שאין מניעה עקרונית לתרגם את כל המקומות בביטוי וחזה. אין מניעה עקרונית. אבל למה בכל זאת לא? כי יש הבחנה מוסרית. זה לא? בין דבר שהוא עוול לבין דבר שאינו עוול. כן. הוא אמר, הרי הרמב״ם, שבגלי קודמוי, זה כאשר מדובר בדבר שצריך להעבירו מן העולם. נזק או עוול וכדומה. אבל כשאומר אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, אין בזה כל עוול בזה שהקדוש ברוך הוא ישתמש בשה במקום ביצחק. נכון? לכאורה, אז למה לי כתוב גלי אמרה קודמוי? אמרה זה שה. כן? אז התשובה היא, בגלל שהיה נשמע מגרעת מזה שהקדוש ברוך הוא ברגע האחרון פתאום שם לב שאולי עדיף לשים כבש במקום יצחק. חזה הכוונה, כן, שהוא עכשיו הוא רע, כן. גולי קודם הוא כבר מראש כבר מתכנן לשים את השה במקום בני. מה? זה המשמעות של גולי קודם הוא, גלוי לפניו. כן, גלי בארמית זה גלוי, קודמוי זה לפניו. אז גלי קודמוי זה גלוי לפניו. יש אפשרות נוספת שעונה הרמב״ם. הוא אומר, יכול להיות שלומר חזה, כלומר להגיד לקדוש ברוך הוא שהראייה שלו מתייחסת לבעל חיים, זה דבר שאיננו ראוי להיאמר. לכן לא אמר חזק ביחס לכבש. נכון, יכול להיות שהוא לא מדקדק בהשגחה. כן, נכון, נכון. הכל ברור? עד כאן ברור? משהו לא ברור? מה? בסדר, מובן, טוב, בסדר. אז נמשיך, פרק ממתת. גם המלאכים אינם בעלי גוף. טוב, פה אנחנו נכנסים לדיון רציני. הרי כתוב ששלושה מלאכים באו לאכול ארוחת צהריים אצל אברהם. אז אומר הרמב״ם, לא, 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 לא. אל תחשוב, הם לא בעלי גוף. אני אסביר את זה. גם המלאכים אינם בעלי גוף. אלא הם שחלים. נבדלים מחומר. אבל הם פעולים והשם ברעם כמו שהתבהר. כלומר, אלה הם ישויות, משכילות, שאין להם גוף, אבל הם לא הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ברעם. ובראשית רבה אמרו, להט החרב, אגב שימו לב שהוא לא אומר שהם בעלי רצון. וזה כאן ההבחנה בין הרמב״ם לבין המקובלים. שהמקובלים מכירים את המלאכים בתור בעלי רצון, ואילו הרמב״ם בתור בעלי שכל. למשל, גבריאל. לא, לא אמרנו שיש לו בחירה חופשית, אבל יש לו רצון. למשל, רפאל, הוא רוצה לרפא. הוא הרצון של הקדוש ברוך הוא לרפא. לכן נקרא רפאל.
כלומר, הם מבדילים בין
כוח לכוח,
שכאשר יש כוח מסוים, קוראים לו גבריאל, והוא בא לרפא, אז הוא לא יכול
לעשות
דברים אחרים.
גבריאל לא בא לרפא, גבריאל בא לגבור. לגבור,
אז הוא בא לגבור,
הוא... בא לרפא,
רפאל בא לרפא, אז הוא לא יעשה...
לא, הוא רוצה לרפא.
הוא הרפואה, כאילו?
הוא הרפואה, כן. אם כי, צריך לברר בכלל, האם לפי הרמב״ם יש מלאך שאפשר לייחס לו רפואה.
הם מסכילים המלאכים או שהם מסכנים?
הם שכלים משכילים. כן, ככה אמרו הפילוסופים.
הם שכלים יחסיים
לנפות המעליות. כן, זאת אומרת, הם יודעים את השם. הם יודעים את השם, אבל הם יודעים כל אחד לפי מדרגתו.
על פי זה יש השלכה על הרצון של האדם שנמצא מעל התודעה שלו?
לפי מי? לפי הרמב״ם או לפי
המקובלים?
לפי המקובלים, כן, בוודאי שיש השלכה. זאת אומרת...
אם אדם יכול לגלה את רצונו
לכן הוא מתפלל שהשם יעשה רצונו על ידי המלאכים. יש בכוונות התפילה של המקובלים, שמתפללים שיעשה על ידי מלאך פלוני. מה זה חשוב? כן, זה התאמת הרצון שלי לרצון שלו.
שהמלאכים יעזרו לי בתור אישיות?
נכון, 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 גם זה, גם זה. או שאני מתאים את רצוני לרצון השם, ואז נמיד לי מלאכים אלה ואחרים באים. כן, שאם אני מרפא את חברי, אז אני מזמין את רפאל לעזור. כן. כן. אבל יש גם כמה סוגים שונים של מלאכים. יש מלאכים שהם שכלים נבדלים, ויש מלאכים על דרך ההשאלה. למשל, הכוחות שיש בבריאה. כוח הגרביטציה גם הוא מלאך. כן? ניוטון אל. ואחד... מה? כן. אני יודע, יש כל מיני כוחות, כן? אז בואו נראה. גם המלאכים מן הבעלי גוף אליהם שכלים נבדלים מחומר, אבל הם פעולים, והשם ברעם כמו שהתבהר. ובראשית רבה אמרו, להט החרב המתהפכת, על שם משרתיו אשלוהט. כן, כתוב, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אשלוהט. וגם בקרובים השוכנים מקדם לגן עדן, כתוב, להט החרב המתהפכת. להט. כן? אז מה זה להט? זה גם כן אש. המתהפכת, שהם מתהפכים. פעמים אנשים, פעמים נשים, פעמים רוחות, פעמים מלאכים. הנה בערו בלשון זה, שאינם בעלי חומר, ואין להם תואר גשמי קבוע מחוץ למחשבה, אלא כל זה במראה הנבואה וכפי פעולת הכוח המדמה, כפי שנזכיר בעניין אמיתת הנבואה. כן. רוחות? יש שיתוף שם רוח. כן? הוא הסביר את זה לפני כן. כן, מה זה רוח? הוא הסביר את זה. אני חושב שהוא הסביר, אה? לא, לא הסביר את המילה רוח. פרק מם. בוא נבדוק. מם זה לפני זה. כן, רוח, הנה. שם משותף. בעמוד סמך א'. הוא שם האוויר. והוא שם הרוח המנשבת. והוא גם רוח הקדים. לא, סליחה. והוא גם שם הרוח החיוני. והוא גם שם הדבר שנשאר מן האדם לאחר המוות. והוא גם שם השפע השכלי האלוהי הנאצל על הנביאים. הרבה דברים יש כאן.
מה הקשר מתכוון פה?
מה, בפסוק עושה פעמים רוחות? אין לי מושג. אבל זה בא להראות שלא מדובר פה על מציאות העומדת מחוץ למחשבה, כבר גשמי קבוע מחוץ למחשבה, אלא דבר שאתה מדמיין. כלומר, משהו שהופך לאנשים, נשים, רוחות, מלאכים, זה לא גוף. משהו שמתהפך, פעמים אנשים, פעמים נשים, פעמים רוחות, פעמים מלאכים, סימן שזה תמונה. שהתמונה הזאת מצויה בדמיון. אני לא יודע מה זה תמונה של רוח. יכול להיות, יכול להיות שזה גם הרוח המנשבת.
זאת אומרת, דרך הגילוי שלהם לבן אדם, דרך הדמיון בכלים כל פעם משתנים?
כן, זה גם פסיכואנליטיקאים אמרו את זה. אדם חולם כל מיני דברים, אז יש לו סימבולים. כן, יש לו סמלים בראש, שעל פיהם הוא מבטר רעיונות. למשל, אני יודע, הרואה את דוד בחלום, אומרת, אומרים חז"ל, יצפה לחוכמה. כן, דוד היה חכם, אז אתה, כדי לראות חוכמה, אתה רואה את הדמות של דוד. לא שדוד הגיע אליך, דוד לא היה שם בכלל. הוא היה בראש שלך. כן? זה בראש שלך ורק נדמה לך. כן? לא, לא, בוא נדבר, לא, שאלת מה זה הרוחות שאדם רואה בחלום. יכול שהוא רואה רוח מנשבת. השאלה אחר כך צריך אינטרפרטציה, צריך פרשנות למה שהוא רואה. מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה. ויאמר השם, מטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. אז היה באמת מקל שקד או לא? לא, לא היה, אבל הוא ראה מקל שקד, כי זה נראה לו ככה. כן, גם אנשים שהם הלוצינציות, כן, הזיות. אז הם רואים כל מיני דברים, הדברים האלה קיימים? לא. אדם חולם בלילה שהוא רואה מלחמת עולם, טנקים מתנגשים בתוך מיטתו. יש לו פחות מקום לישון? יש לו אותו מקום, רק הטנקים נמצאים בתוך הראש שלו. בסדר?
אז כל המלאכים שנפגשו איתם בכל התנ"ך,
אז כל זה היה רוחני.
בראש שלהם, הכל בראש?
נכון, הכל בראש. לפי הרמב״ם. אנחנו לומדים את הרמב״ם. מה? זה כבר מעניין מה שאתה אומר. כיוון שזה בראש, אז זה לא קיים? לא, אני נפגשתי עם המלאך. רק המלאך, המפגש שלי איתו יצר אצלי תמונה.
מפגש במימד אחר?
ברור. אני נפגשתי עם המלאך, אבל כדי שאני ארגיש את הפגישה הזאת, נוצרה אצלי תמונה. כן? אבל זה לא שאין מלאך.
העיניים היו פתוחות או סגורות?
מה זה משנה אם העיניים היו פתוחות או סגורות?
הוא לא ראה משהו פיזי, הוא ראה תמונה בראש.
הוא ראה משהו פיזי. הוא ראה משהו פיזי.
בראש.
כן. בראש. טוב, אבל אומרם פעמים נשים, הנה הוא מסביר את זה קצת. פעמים נשים, שהנביאים פעמים רואים את המלאכים במראה הנבואה צורת נשים. רומז לדברי זכריה עליו השלום. כן, איפה ראינו שהמלאכים נראים כמו נשים? אז כתוב, והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בחנפיהם. וכבר ידעת כי השגת המנוקה מן החומר, המאורטל מן הגשמיות, לגמרי, קשה מאוד על האדם, זולתי לאחר הכשרה ממושכת. ובפרט אצל מי שאינו מבחין בין מושכל לדמיון, כמו המותקה למין. ורוב הסתמכויותיו על השגת הדמיון בלבד. ויהיה אצלו כל מה שהמדמה מדמה הוא מצוי, או אפשרי המציאות. ומה שאינו נתפס ברשת הדמיון, הוא אצלו נעדר ונמנע המציאות. הרי האנשים הללו, והם רוב המעיינים, לא יתאמת להם עניין לעולם, ולא יתברר להם ספק. גם מחמת קושי זה, דיברו ספרי הנביאים בלשונות, שאפשר להבין מפשוטם, גשמות המלאכים ותנועותיהם, ושם צורת אדם, ושם מצווים מאת השם, מפעילים פקודותיו, ועושים את רצונו במצוותו, כל זה כדי להדריך את המחשבה על מציאותם. כלומר, בדיוק כמו שאמרנו על הקדוש ברוך הוא, כל מיני ביטויים גשמיים, כדי שההמון ידע שהאלוהים קיים, אותו דבר גם לגבי המלאכים, גם הם רוחניים, אבל הושאלו להם כל מיני ביטויים גשמיים, כדי שההמון ידע שהם קיימים, ושהם חיים שלמים, כמו שבארנו במה שכלפי השם. אלא שאלו השאירו את הדבר בהם כפי דמיון זה, שאילו השאירו את הדבר בהם כפי דמיון זה, כי אז הייתה נדמת אמיתתם ועצמותם לעצמות השם בדמיון ההמון. כי גם כך נאמרו בשם לשונות שמרים פשטיהם שהוא גוף חי בעל תנועה כצורת אדם. לפיכך הודרכה המחשבה לכך שמעלת מציאותם למטה ממעלת השם, במה שירבו בתוארם משהו מתוארי בעלי החיים שאינם מדברים. כדי שיהיה המובן מכך כי מציאות הבורא יותר שלמה ממציאותם, כמו שהאדם יותר שלם מבעל החיים שאינם מדברים. כלומר, עשו למלאכים משהו שהוא קצת בהמי. כדי שההמון יתפוס שהמלאך נמוך מהבורא. חשוב שהם ידעו שיש מלאכים. עכשיו.
הם יודעים לפי מה ש...
מסמכים להם. נכון, מסמכים להם.
אבל מה חשוב?
חשיבות
אלוקית
יש... לדעת שיש אלוהים זה חשוב. לדעת שיש מלאכים מה זה חשוב. אתה שואל. יפה. על זה מדבר הרמב״ם במאמר שני. למה זה חשוב לדעת שיש מלאכים? אבל אני אגיד באופן כללי, בגלל שהמלאכים הם האמצעי להשגת החוכמה, לדעת הרמב״ם. וזה חשוב שאנשים ירצו להשיג את החוכמה. כן.
אם קולטים את המושגים באופן מוטעה,
כן.
אז למה בכלל לדעת את המושגים? אולי עדיף לא לדעת
אותם. אבל היה עדיף, אם היה אפשר שהאדם יגיע ישירות להשגת תארי השלילה. אבל מאחר ואין בני האדם בראשית דרכם מסוגלים להשיג תוארי שלילה, אז התורה העדיפה לבנות להם מושגים אמצעיים בדרך. נכון.
אמרנו שמקובלים מקשרים את
עצמם
למלאכים.
הרמב״ם על ידי השכל. על ידי השכל. המלאך. המלאך לפי הרמב״ם, שהאדם מתייחס אליו, סתם אדם, זה השכל הפועל. הלו הוא השכל העשירי. המלאך שלמטה...
זה רוחני, זה לא יכול להיות דבר פרקטי.
בוודאי, בוודאי, זה רוחני, בוודאי שזה רוחני. זה רוחני, השאלה אם זה מחשבה או רצון. כן. כן.
יש את הפער הזה, כאילו, תמיד הרי אנשים יתפו וכל, אפשר להגיד שזה נאמר, דרכי השם ישרים את חוב המחושים הקשור?
אז כנראה שלא. לא, ההפך. אתה אומר, כן, כלומר, הרוצה לטעות יבוא ויתאה. כן, אפשר. אבל זה גם אומר שהקדוש ברוך הוא הניח מראש בעולמו את הטעות. כן, כחלק מתוכנית כנראה. כן. לא רק הבחירה, יש כל שיש תפקיד הטעות גם. מה שהרמב"ם אומר על הנצרות והאסלאם. כן, כן, בסדר. אבל זה הרמב"ם, אנחנו נמדים רמב"ם פה. זה אפשרי, או יכול להיות שיש תכנים חיוביים בתוך הטעות. כן, כן, הכל יתבהר. ולא צירפו להם מתארי בעלי החיים את הפנים, כי עם הכנפיים. כי אין לתאר תעופה ללא כנפיים, כמו שאין לתאר הליכה ללא רגליים. כי כוחות הללו אין לתאר מציאותם, כי אם בעלי הנושאים להם בהחלט. ונבחרה תנועת התעופה להורות על היותם חיים, כיוון שהיא היותר שלמה בתנועה המקומית של בעלי החיים הבלתי מדברים והיותר נכבדה. והאדם חושב אותה שלמות גדולה, עד שהאדם מתאווה לעוף, כדי להקל עליו הבריחה מכל מה שמזיקו, וילך לקראת מה שמתאים לו במהירות, ואפילו היה רחוק. לפיכך הוא חסה להם תנועה זו, כן? הרי יש כל מיני מיתוסים על אנשים מעופפים. איקרוס, למשל, אחד מהם. וכל מיני דברים כאלה, האחים רייט, ועוד. כן. כן. ועוד, מפני שהעוף נגלה ונעלם, הוא מתקרב ושוב מתרחק בזמן מועד, וכל אלה מצבים שראו שכך תהיה דעתנו על המלאכים, כמו שהתבאר, ולא ייחסו השלמות הזו המדומה, כלומר, תנועת התעופה לשם כלל, מפני שתנועת בעל חי בלתי מדבר, ואל תיתה במה שנאמר, וירכב על קירוב ויעוף, כן, אז זכור, גם הקדוש ברוך הוא עף. כי הקרוב הוא אשר עף. והכוונה באותו המשל, מהירות חלות אותו הדבר. כמו שאמר, הנה השם רוכב על עבקל, ובא מצרים. כלומר, מהירות חלות המפגע הוא בהם. וכן, אל יתעך מה שתמצא ביחזקאל בלבד, בעניין פני שור ופני אריה ופני נשר וכף רגל עגל. כי לזה יש ביאור אחר, ואני עתיד להשמיעך אותו בחלק שלישי. ולא עוד, אלא שאינו תיאור החיות. והתבהרו ענייניהם אלו ברמזים מספיקים כאשר נעיר עליהם. אבל תנועת התעופה מצויה היא במקרא בכל מקום, ולא תיתכן כי אם בכנפיים. לפיכך הונחו להם הכנפיים להדריך על מצב מציאותם, לא לאמיתת מציאותם, מהותם. ודע שכל נע תנועה מהירה מאוד, מתואר בתעופה להורות על מהירות התנועה. אמר, כאשר ידעה הנעשר, כי הנשר מהיר התעופה וטיסה מכל העופות, ולפיכך ממשלים בו. עוד דע כי הכנפיים הם סיבות התעופה, ולפיכך נעשו הכנפיים הנראים כפי מספר סיבות התנועה, תנועת הנע. ואין זה מטרת הפרק, כן, כלומר למה שש כנפיים או ארבע כנפיים, זה כבר יבואר כשהוא ידבר על מעשה מרכבה בהמשך. עד כאן להיום. שלום.